יופי, אנחנו רוצים ללמוד תורה מהטעם הפשוט שאנחנו אוהבים ללמוד תורה. ואנחנו לומדים נפש הפרשה, ואני מזכיר לכולנו שנפש הפרשה זה שיעור שהעניין שלו זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה, בעיקר בעקבות רבותינו מתורת החסידות. והיום אנחנו כבר באדר ורואים את פורים מעבר לאופק. כן, אדר זה, אדר ראשון זה חודש שתמיד אומרים עליו, אם לא אז, אם לא היה אדר ראשון, כבר היה, כבר היינו בפורים. אז צריך לקחת את אדר ראשון בכיף ולנשום אותו כמו שצריך, ולא לא לדלג מעליו, יש לנו הזדמנות טובה להתכונן לפורים. ופרשת תצווה עוסקת בעצם בסוגיות של פורים, בסוגיות של תחפושות, או לבושים, בכלל, אתם יודעים שללבוש, יש לו שני תפקידים, תפקיד אחד זה להסתיר, ותפקיד שני זה להדגיש. תפקיד אחד זה להסתיר, אם אדם רוצה להתחפש, להיות מישהו לא, אז הוא כאילו מסתיר את עצמו בתחפושת. אבל תפקיד שני זה בדיוק הפוך, זה להדגיש מי אני באמת, כמו חייל, כמו קצין, כמו... רוצה שידעו מי הוא. וגם כהן, גם הכהן הגדול, כהן רגיל יש לו 4 בגדים, כהן גדול 8 בגדים, זה בעצם מדגיש את התכונות המרכזיות שנמצאות אצל הכהן. אז אנחנו היום ננסה טיפה לעיין בדרך אפשר בבגדי הכהן הגדול, אבל תשאלו בצדק מה לכהן גדול ולנו. כלומר, אנחנו כאן חוץ מישראל, שהוא יכול להיות כהן גדול מתישהו, עוד יש פה עליות כהנים, אנחנו ישראלים, אז מה אנחנו... בסדר. אבל אנחנו נראה בעזרת השם שחלק מבגדי הכהן הגדול השתלשלו ונמצאים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. ואז אם נבין מה התפקיד אצל הכהן הגדול, נוכל גם להבין מה התפקיד של הבגד הזה אצלנו. ואיך אנחנו... עושים את העבודה הפנימית הזאת. בסדר? אז אנחנו, כמו שאתם מבינים, נתמקד היום בציץ, סוד הציץ, שמבין כל הבגדים הוא, תודה, מבין כל הבגדים של הכהן הגדול הוא, הוא הכי שונה. כי א' הוא לא בגד, הוא, הוא תכשיט. והוא נמצא במקום מאוד מאוד מעניין במצח. כן, הכתוב אומר, ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו, פיתוחי חותם קודש לאדוני. ושמת אותו על פתיל תכלת והיה על המצנפת, אל מול פני המצנפת יהיה, והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אהרון הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני אדוני. יש פה ציץ זהב טהור, וכתוב עליו קודש להשם, והוא ודאי כלי מאוד מאוד משמעותי. אנחנו ננסה רגע, מיד בהמשך, טיפה להתעמק בו ולהבין מה הקשר שלו אלינו. בסדר? אבל כבר אתם יכולים לשמוע מהציץ, זה שם כזה מוזר. נכון, ציץ. שזה רק מהפסוקים אנחנו מבינים שיש כאן ציץ ופתיל תכלת, אז זה כבר מזכיר לנו מה? ציצית. והמילה ציץ היא בעצם יש לה עוד משמעויות בלשון הקודש. מה זה ציץ? כציץ השדה, נכון? הרשעים כתוב כציץ השדה, נכון? אומרים בשבת מזמור שיר ליום השבת, נכון? מה זה ציץ? ציץ זה בעצם עשב שמציץ. מציץ מהאדמה. אז ציץ זה סוג של איזה הצצה. מציץ מן החרקים. אז למה הציץ נקרא ציץ? מה מציץ עלינו? בדרך הציץ הזה אנחנו ננסה ללמוד. בואו נתחיל קודם כל מתורה נפלאה של מי השילוח שעוברת על כל הבגדים. כולם של הכהן הגדול. ואחרי זה ננסה קצת דרך המאור עיניים להעמיק בציץ עצמו ולראות למה זה שייך. אומר מי השילוח. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל. באלו הבגדים מראה השם יתברך לישראל באיזה נפש הוא בוחר. כי מהבגדים יוכר ומובן היקרות הנמצא בתוך נפש אהרון הכהן. כלומר, איך הוא מבין מהם הבגדים? הבגדים הם לא בגדים שבאים לתחפושת פה, אלא בגדים שבאים להדגיש. אהרון הכהן, אלה התכונות שלו. הבגדים עוזרים לנו להבחין בתכונות של אהרון הכהן. אהרון לא לובש את הבגדים סתם, כאילו, לקישוט, אלא הוא לובש את הבגדים כדי בעצם לספר את התכונות שנמצאות בו. האמת שזה ממש פסוק מפורש, כי כתוב, עשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. כבוד זה... אנחנו מכבדים את הכהן הגדול. תפארת, זה שכאילו במילה תפארת יש את השער, פי רש, זה כאילו לפאר משהו זה לספר אותו. לספר אותו בחוץ. זה היה משהו בפנים, אתה מספר אותו בחוץ, אתה כאילו מפאר אותו, נכון? לפאר, לרומם, להדר. אז כאילו אהרון מפאר את עצמו קצת, בזה שהוא מספר מי הוא על ידי הבגדים. בסדר? עכשיו כל אחד, אתם יודעים, אם אדם לובש בגדים של קבאי, אתה מבין שהוא קבאי, הוא לא פסיכולוג, נכון? אז כאילו, מספר לך, אני קבאי, זו התכונה שלי, אני, בזה אני עובד. יש בגדים שהם חסרי משמעות, יש בגדים שהם... יש לנו חבר שעכשיו באמצע החיים עושה שינוי מקצועי ולומד סיעוד, אח, להיות אח. אז לומדים, זה מקצוע יפה מאוד, מקצוע... וכל בסדר. אז השבוע הם התחילו לעבוד במחלקות, אז הם קיבלו מדים. הכל צריך להיות לבן, הם ניו באלנס לבן, וכל המדים ככה לבנים, זה מאוד מרשים, מאוד יפה, מאוד מרגש. הוא הראה את זה לבן שלו, יש לו ילד קטן, הוא אומר, אבא, למה אתה לבוש בגדים של טבח? זה לא טבח, לא, זה טבח. אז בגדים לבנים, זה מבטא, זה רוגע, זה ביטחון, איזה פה, איזה שם, נכון? זה כל העניין. אז אצל אהרון, הבגדים, אנחנו נעבור עליהם ונסרוק אותם, בעצם מבטאים את תכונת הכהן הגדול. מה הם? הציץ. מרמז עליו כי הוא דבוק בהשם יתברך, כמצווה עליו שיהיה תמיד על מצחו. ועל הציץ היה נחקק קודש להשם. היינו בעומק מחשבתו היה תמיד דע את אלוקי אביך. וואו, זה הסביר ממש יפה. תשימו לב, בראש, מדעי המוח בקצרה, כן, בראש יש לנו כל מיני חלקים. החלק האחורי של הראש, של המוח, זה החלק שאחראי על, על המרכזי החיים. הנשימה, פעימות הלב, נקרא המוח הזוחל. החלק הקדמי הוא אחראי על ה... כאילו החלק הזה משותף לבני האדם ולבעלי חיים. בסדר? מרכז הנשימה, מרכז... החלק הזה הוא חלק ייחודי לבני האדם. חלק ייחודי לבני האדם. כאן יש את ה... את התבונה, את הדעת, היכולת להבין דבר מתוך דבר, בסדר? זה ה... ולכן תשימו לב, אומר את זה אדמור הזקן אפילו, ראיתי את זה באיזה מקום, נדמה לי, שכשאדם הוא צריך להתרכז, מה הוא עושה? ככה, נכון? כאילו הוא לוחץ פה על, על החלק הזה של ה... ונכון, או אם אדם שוכח, הוא עושה ככה, שוכח משהו, אבל אם אדם מרגיש עם עצמו משהו טוב, רגע, מה קורה? כאילו, אם הוא פתאום מתעורר, הוא כזה באלם, אז הוא בודק כאילו האם הוא בחיים, כן? אז החלק הזה זה נקרא מצח הרצון. זה מה שמביא לידי ביטוי את הרצון. על הרצון של האדם, אצל הכהן הגדול נמצא ציץ שאומר קודש להשם. כל רגע הכהן הגדול, הדעת שלו מחוברת לקדוש ברוך הוא. כל שנייה. הוא לא מתנתק לרגע. אנחנו מכירים את זה קצת מלכות תפילין. מלכות תפילין כתוב שאסור שיהיה סך הדעת. שאדם מניח תפילין, הוא כל מיני צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא איתו. אז הכהן הגדול בעצם יש לו תפילין מתמידות שכתוב עליו, אני, כאילו ככה צריך להגיד, אני קודש להשם, כביכול, אני, אז זה הציץ. החושן מרמז עליו, החושן זה היה על הלב, כי לא נמצא בליבו שנאה לשום נפש מישראל. כי היו שבטי ישראל חקוקים על ליבו. בסדר? מה זה שמישהו חקוק לי על הלב? מה הכוונה? עוד פעם, זה קישוט, זה... נכון, זה לארון הכל, אבל מה הכוונה? מישהו חקוק לי על הלב, זה אומר ש... נגיד, אם הוא לא הגיע, אז אני שם לב. אני שם לב, הוא נמצא לי בלב, אז איפה הוא? אני, כן, אז עכשיו כל אחד, לפי היכולות שלו, לפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אומרים שבפרשת יתרו, שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים, זה לא מינוי. היו בוחרים אנשים, האדם הזה, הוא מסוגל, הלב שלו יש לו מקום לעשרה אנשים. האדם הזה יש לו מקום למאה אנשים. האדם הזה מקום שלו לאלף אנשים, אז לפי זה ממנים. אז אהרון הכהן יש לו בלב מקום לכל עם ישראל. כל עם ישראל חקוק על הלב שלו. אם אחד חסר, הוא ישים לב, הוא יצטער, הוא ישמח, הוא... כל אחד מאיר. אז הלב שלו נקי. יש לו אהבה לכל אחד מישראל. היו כאלה גדולי ישראל, אפשר לראות את זה דוגמאות רבות. בדיוק היום חשבתי על זה, כי אני מוצא את עצמי היום, ולא רק היום, גם ב... בעוד ימים, עונה להרבה שאלות ששולחים ב-SMS ובוואטסאפ, כל מיני התייחסויות, וזה בסדר, כאילו זה חשוב, לענות לאנשים כמובן, אבל לפעמים זה מפריע ללמוד. ואז נזכרתי כמובן ברבי מלובביץ', שהיה אדם עסוק מאוד, כן, כידוע לכם, והוא היה עונה לכל אחד בעצמו, הוא היה עונה. אלפי מכתבים היו מגיעים אליו כל יום, מכל העולם, הוא אפילו לא היה נותן למזכירים לפתוח לו את המכתבים. הוא היה עונה בעצמו. זה היה לוקח לו שעות. בשלב מסוים לא היה לו זמן, אז הוא היה עונה על המכתב עצמו. הוא היה עונה, היו שואלים אותו כל מיני שאלות, אז הוא היה מוחק מילה, מסמן מתחת המילה שנראה לו, ומוסיף עוד איזה מילה בצד, ושולח את זה בחזרה. אבל כאילו, זה, עם זה אני מתעסק. אז אתה רואה אדם שהוא כזה, אדם כזה גדול, וכל אחד, כל אחד מה... והקטע המדהים שהוא היה זוכר. אדם היה מגיע אליו, קודם כל, אפשר לראות ממש מהאגרות שלו שהוא כותב, אתה רואה שהוא שולח, בן אדם כאילו יש לו אלפי ומאות אלפי חסידים בכל העולם וקשורים אליו, הוא שולח מכתבים לפלא בעיניי שמאז שנה וחצי לא הגיע ממך שום מכתב. כאילו הוא זוכר מכתב שהגיע לפני שנה וחצי וזה, והתפלאתי למה, ומה שלומך, מה שלום רעייתך, שדיברת איתי שהיא חולה, ולמה לא מודיע לי מהטבת מצבה, מאיפה יש לך? זה גדולי ישראל, זה צריך לדעת, זה הסדרי גודל, שהם זוכרים, גם אחרי 5 שנים, גם אחרי 10 שנים, הוא זכור שהיית אצלו, ומה היה, ומה השיחה, אתה חקוק על לוח ליבו. זיכרון, בטח זיכרון אנושי, זה לא ג'יגה, בטה, ג'יגה או בטה, אומגה בראש, זה בלב. אם יש בלב, אנחנו זוכרים. אנחנו זוכרים. אז אהרון היה לו זיכרון לכל ישראל. לכן כל ישראל היו מונחים על... מעיל... דילגתי, אפוד. אפוד היה רמוז בו, מרמז על ביטחונו בהשם יתברך, שהוא תומכו תמיד, זה היה כמו מגרטל כזה. אז היה לו איזה מין עזור, אזור, בוטח בהשם. ומעיל מורה על גודל יראתו, כי היה כולו מתחלת שמרומז על יראה. מתחלת זה תכלית. תכלית זה דין. אדם צריך לשאול את עצמו כל יום, מה התכלית שלי? למה באתי לעולם? קל לנו מאוד לשכוח את התכלית שלנו. העולם הזה מבלבל, העולם הזה מערבב, זה גל, זה אני פה, שם. אבל אדם יש לו פתיל תחלת, הוא מעיל תחלת, אז הוא כל הזמן מזכיר עצמו, רגע, מה התכלית? מה התכלית שבגלל הבאתי לעולם, או מה התכלית של המעשה שאני כרגע הולך לעשות, או מה המשמעות שלו? תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, הרקיע דומה לכיסא הכבוד וכו' וכו'. והעניין, רובן, זה לא לחייך, כשאני אומר את זה, אלא לשים תחלת. זה לא... היום אני אדבר על זה עם ההורים שלך, נסגור את הפינה הזאת, ביום הורים. 180 שקל, זה מה שמבדיל בינך לבין המצווה לדעתי. עושה לך גיוס המונים. אז בסדר, אז אהרון היה לו יראה, הוא כל הזמן היה דבוק בתכלית. מה התכלית? למה באתי לעולם? מה הייעוד? מה השליחות? זה המעיל שהיה עשוי מתחלת. ויפה. ולאשר לא נאמרו בפרשה הזאת המכנסיים והציץ, למרות שהוא דיבר על מקודם, המכנסיים לא נאמרו כי לא יחשבים מלבוש, כי לא היה כחסות בשר ערווה. היינו להגן מחמדת העולם הזה. המכנסיים זה כנגד יצרה. והציץ לא נאמר, הוא על דרך מאמר הזוהר הקדוש, מצחה דרעותה, מתי התגלית, בשעתה דצלותה, דשבת במנחה. זה זוהר מפרשת תרומה שקראנו השבת. ולהיות כי הציץ ניתן לאהרון, לפי שהיה בו יראה גדולה, כי בכל שבט לוי נמצא יראה, כמו שכתוב, ואתנה לי מורה, ואתנם לי מורה, וביותר בכהן הגדול, ומה גם כי שמו מורה על יראה, כי אהרון בגימטריה רש נון וב, נגד רש נון וב כנפיים, שיש לחיות הקדושים וכנפיים מרמזים על יראה, ונגד היראה הגדולה ניתן לו הציץ להחיות ולענג את נפשו. כי הציץ מורה על אהבה שהשם יתברך אוהב את ישראל. עכשיו, אני רוצה רגע לעצור כאן, אולי רגע עוד משפט אחד, ובעת שהשם יתברך מגלה גודל אהבתו, אז כל העירות מסתלקין ונצמח גודל תקופות לישראל. לכן, קודם שנאמר עשיית המעיל, קודם, לפני היראה, לא יכול להאמר עשיית הציץ. כי מגודל תקופות יכול חלילה לצמוח קלות ראש. אך אחר שנאמר עשיית המעיל, שמורה על יראה, יוכל לומר עשיית הציץ, כמאמר הזוהר הקדוש, בשעת הדמינחה, שהוא אחר גודל העירה, מתגלה מצחה דרעותה, היינו גודל תקופות. אז אולי אני אסביר רגע את הזוהר, ואחרי זה אני אסביר את ה... זה זוהר על פרשת תרומה, אתם ודאי עברתם עליו. והזוהר אומר ככה. הזוהר אומר ככה. כל יום בשעת מנחה מתעורר דין בעולם. דין. למה מתעורר דין בעולם? כי מנחה זה זמן של מעבר. כי יום נגמר ומתחיל יום חדש. הרי היום ביהדות הולך לפי הלילה. אז כשנגמר יום, בודקים. בוא נראה מה עשית ביום שקיבלת. קיבלת יום, בוא נראה מה עשית. ואז רואים שהבן אדם בזבז את הזמן ותבטל ודיבר לשון. אז זה דין. אז רגע, אז מי אמר שאתה עובר ליום הבא? זה כמו מי שנוסע ל, לא יודע מה, פה במנהרות או תרקומיה או המחסומים האלה. אז אתה מגיע למחסום עוצר. מי אמר שאתה יכול לעבור? פותחים את החלון. מה שלומך, אדוני? נכון? אתה צריך לדבר, שישמעו שאתה מדבר עברית. כאילו שהמחבלים לא יודעים לדבר עברית. לפעמים פעם היה, חמדתי לעצור, אמרתי, כל בסדר, כל... כן, כל... לא, אל תצחק. בודקים אותך, מי אמר שתעבור? אז טוב, כל יום הקדוש ברוך הוא מאמין בנו מחדש ונותן לנו בעזרת השם יום נוסף. בשבת במנחה זה אותו דבר, אבל יותר עמוק. כי בעומק הדין יש זכות. הדין הרגיל זה חובה, אתה התנהגת כמו שצריך או לא התנהגת, אבל אומרים שאם אתה לוקח יהודי ושואל אותו לא מי אתה, אלא מי אתה באמת. אם אתה סוחט יהודי, מה יצא ממנו? אומרים, יצא ממנו טיפה של אהבת ישראל. אז במנחה, בשבת, בזמן מנחה, כל דינים מתעברים מנה, ומגיעים לעצם נקודת הרצון, שכל יהודי מוכן למסור את הנפש על אח שלו, ושלחים פה לצבא, ושיש מילואים, וכל הדברים האלו, אז זה מעורר את העצם נקודת הרצון. זה מה שאומר הזוהר. ולכן, וזה נקודה של אהבה גמורה, כאילו הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וזה אהבה בלי תנאי, ואין חטאים במקום הזה, ואין, כן, כל דינים מתעברים מינה, וכן על זה הדרך. כך הוא רוצה להגיד, זה המבנה בין המעיל לבין הציץ. הציץ זה איזה מין הצצה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא מציץ עלינו, ומגלה לנו כמה הוא אוהב אותנו. קודש להשם, אנחנו הקודש שלו. לפני הציץ חייבים להתמלא ביראה, לכן יש מעיל, הציץ לא יכול להיאמר לפני כן. אחרי שיש מעיל, אומר המאה שילוח, אז אפשר לגלות לנו את הסוד של הציץ. בסדר? אז זה... עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, ומכאן לעבור למאור עיניים, כי זה בעצם מקביל לזה. זה הולך ככה. מה מציץ עלינו? אמרנו שהציץ זה לשון התצה. מה מציץ עלינו? יש פסוק בשיר השירים, כל דודין איזה בא, מדלג על הרים, נכון? מציץ מן החרקים. נכון? הנה יפה, או יהודי שורשי שאומר שיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים, חרכים, חרקים, זה בחף שם. ומפרשים שזה בדיוק הסיפור, כלומר, אני אסביר את זה בלשון מובנת לכולנו. לכל אחד מאיתנו יש 10 כוחות בנפש, מחוכמה עד מלכות. חוכמה, בינה דעת, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. אלה כוחות בנפש. זה 10 ספירות, אבל זה גם כוחות בנפש. שכל אחד מאיתנו עובד איתם. מעל הכוחות האלו יש ספירה שנקראת כתר. וכתר זה העל מודע שמרחף מעל כל אחד ואחד מאיתנו. אפשר לקרוא לזה על מודע, אפשר לקרוא לזה שורש הנשמה, אפשר לקרוא לזה השליחות שלנו, הנקודה הפנימית העמוקה. אנחנו לא מודעים אליה, אבל היא קיימת. בדיוק כמו בצד השני, כמו שיש לנו תת מודע. שאנחנו לא מודעים אליו, כי הוא תת מודע, אבל הוא קיים, והוא קיים מאוד, והוא מנהל אפילו לעתים את האדם, בסדר? בא להגן עליו, הוא בא... תת מודע הרי עושה חיבורים שהם לא קשורים אחד לשני, אבל הוא... ככה זה בחוויה שלו. לדוגמה, אם אדם היה באיזה מקום, והוא עבר חוויה לא נעימה, ו... בסדר? היה לו איזה מורה, שכל הזמן היה צועק עליו, בתור ילד. והמורה הזה היה הולך עם אפטר שף פולו ירוק. בסדר? נגיד, אתם מכירים אפטר? זה סוג של כזה, נגיד. אז עכשיו, בתור ילד קטן, התת מודע חיבר אצלו, פולו ירוק ללא נעים, ואז לאורך השנים, כל פעם שהם בא לד או מישהו אפטר שף כזה, הוא לא נעים לו, כאילו, מה זה קשור? לא, כי זה תת מודע. צריך לפרק את זה איכשהו, אפשר, יש כל מיני שיטות, NLP, CBT, כל מיני עניינים, אני לא מבין בזה הכי זה, אבל יש שיטות שיודעות להציף את זה, או לשנות את זה, או להחליף את זה, כל מיני דברים כאלה, זה תת מודע. כמו שיש לנו תת מודע, ויש לנו תת מודע, יש לנו גם על מודע. התת מודע זה גם הגויים יודעים, זה גילה את זה פרויד, הוא היה פסיכולוג יהודי, אבל גם הגויים מודעים לזה. העל מודע זה המצאה יהודית, זה שרק שלנו. זה אומר שמעל כל אחד מאיתנו מרחף איזה כתר, זה מעל הראש, והכתר הזה משם נוזלים לנו כל מיני איתותים, כל מיני ברקים, כל מיני נגיעות כאלו, מציץ לנו מבין החרקים. זה מאוד מאוד דומה בדיוק לזה, לאיזשהו וילון או טריס כזה, שמדי פעם נפתח ומציץ, אנחנו קולטים, לא קולטים, מבינים, לא מבינים, הרושם הזה נכנס ופתאום הוא נהיה, אנחנו ככה קולטים אותו וזה נהיה שלנו. הציץ... זה בעצם העניין הזה. זה מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא מציץ עלינו, זה ספירת הכתר, לכן הוא באמת נראה כמו כתר על הראש. הדבר הדומה ביותר, הוא לא דומה, זה בעצם זה. הכהן הגדול הולך עם כתר על הראש, ועל הכתר הזה כתוב קודש להשם, וזה בעצם אומר שלכל אחד, אנחנו מיד נראה שלכל אחד מאיתנו יש את האפשרות הזאת, לחוות מתי הקדוש ברוך הוא מציץ עלינו. אנחנו לא חווים התגלות אלוקית, זה לא מדבר השם אל משה לאמור, אין פה איזה נבואה, אבל יש פה איזה... פה איזה תובן, איזה אינטואיציה, איזה תחושה. פתאום האדם מרגיש מעצמו שככה צריך להיות ולא אחרת, שזה הכיוון ללכת. הוא פתאום מקבל איזה רמז, הוא מקבל איזה... וזה ממש נגיעה אלוקית, זה מתוק מאוד. זה היה לכהן הגדול, וזה יש גם לכל אחד ואחד מאיתנו, כי הציץ משתלשל ומתלבש עד לציצית שבה כל אחד מאיתנו הולך. עכשיו, אני רוצה להגיד פה משהו מאוד מאוד מעניין. יש מצוות שלמרות שהן מאוד מאוד חשובות, התורה לא מכריחה אותנו לעשות. לדוגמה, שבת חייבים לעשות. בסדר גמור. סוכה, אם אדם אומר לא תשב בסוכה, לא, רמב״ם אומר, מלכים אותו עד שישב בסוכה. לא רוצה לטול ארבעת מינים, נותנים לו מכות עד שישים ארבעת מינים. יש זה. יש מצוות שלא... לא, לא, אתה רוצה, תעשה, אתה לא רוצה, אתה הפסד שלך. לדוגמה, מצוות עונג שבת. עונג, אם אדם רוצה לעבור מלאכות, אז ייתנו לו מלכות שלא ימנע. אבל אם אדם לא רוצה להתענג, לא רוצה להתענג, אני לא רוצה לאכול סעודות, אתה לא רוצה, לא רוצה, בעיה שלך. לא מכריחים אותו. עוד מצווה זה מצוות ציצית. מצוות ציצית מנוסחת באופן חיובי. אם אתה הולך עם בגד ארבע כנפות, תשים ציצית. אני לא רוצה ללכת עם בגד ארבע כנפות. אל תלך, לא מכריחים אותך. לא לוקחים בן אדם וקופים אותו, מרביצים לו, תלך עם בגד ארבע כנפות. אם אתה לא הולך, אז זה הפסד שלך. בסדר? למה זה ככה? כי יש דברים שהם מתנה. ומתנה לא נותנים בכפייה. הגמרא מגדירה שבת בתור מתנה. מתנה טובה יש לי בבית גנזה, יש שבת שמה. אם זה מתנה, ואתה קופה את זה, זה לא מתנה, זה מתנה. רק מי שמבין יקבל. וגם ציצית זה מתנה. היכולת ללכת עם איזשהו בגד, שמדי פעם, כשאני אסתכל עליו, יזכיר לי איזה הצצה מעולם עליון. יציץ עליי מלמעלה, ויזכיר לי את התכלית, יזכיר לי את השליחות. זה מתנה. אתה לא רוצה, לא חייב, כל בסדר, לא מכריחים אותך פה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני נותן לך מתנה כמו הכהן הגדול. תראו, הוא אומר את זה המאור עיניים, זה נפלא מאוד. ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו, פיתוחי חותם קודש להשם. אמר בזוהר הקדוש, ציץ לכהן, ציצית לשאר בני אדם. כלומר, הציצית שכל אחד מאיתנו הולך, ואני מקווה שאתם מבינים דבר מתוך דבר בעצמכם, שאם על הציץ כתוב פתיל תחלת, ועל הציצית כתוב פתיל תחלת, אז זה אומר שצריכת עם פתיל תחלת. כן, כמובן. אז, ועשית ציץ זהב טהור, ופיתחת עליו, פיתוחי חותם וכולי, ויובן על פי פשוטו. כי הציץ מחפר על עזות מצח. כן, הציץ נמצא על המצח. המצח יכול להיות גם ליפול חלילה במקום של עזות מצח, של חוצפה, כאילו שאני אעשה מה שבא לי, אני, כי המצח זה הבחירה החופשית, אני אבחר מה שבא לי, אני אעשה מה שבא לי. עכשיו, התורה נותנת לנו בחירה חופשית, אבל זה קצת נותנים לנו בחירה, אבל מצפים שנבחר במה? במי שאנחנו באמת. כלומר, הבחירה, כשאדם בוחר, הוא לא באמת בוחר. זה לא שיש לי כאן... שני דברים שווים, לא יודע מה, יש לי כאן במבה ויש לי כאן ביסלי. עכשיו אני מתלבט מה לבחור, טוב, בחרתי בבמבה. זה לא הכוונה. יש כאן, זה משהו אחר, יש כאן משהו שהוא שלי באמת, שהוא אני, ויש כאן משהו שהוא לא אני, והוא מזויף. ואני צריך לבחור. וכשאני בוחר נכון, בעצם בחרתי בתכונה הפנימית שלי. בחרת בחיים זה נקרא. וכשאדם מתעקש בו, אני אבחר מה שבא לי, לא אכפת לי, אני אעשה מה ש... אז זה נקרא עזות מצח. ועל זה בא הציץ לחפר. ויובן על פי פשוטו, כי הציץ מחפר על עזות מצח, דהית מרבה מצח אישה זונה היה לך, וכבר ידוע ממאמרה בעניין אותו גבר, אותו אדם, ששמע שזונה בקרחי הים, ובאו ארבע ציציותיו ותפכו לו על פניו. זה סיפור מאוד מעניין במסכת מנחות דף מ"ד, וזה נמשך מזה שעל ידי הציץ של הכהן שמחפר על מצח אישה זונה, נמשך הכוח אל הציצית של שאר בני אדם להצילם מיד אישה זונה. אתם מבינים שאישה זונה זה לא דווקא אישה זונה, אלא זה רומז למשל המפורסם, משל הזונה בזוהר הקדוש. שמי שלמד איתנו תניה יודע אותו, אבל למי שלא אני אזכיר אותו. יש משל הזונה בזוהר הקדוש, הוא משל חשוב ועמוק מאוד. המלך היה לו בן. והמלך מאוד אהב את הבן שלו וגידל אותו שיצליח במשימות וכל זה. ויום אחד המלך רוצה לנסות את הבן שלו, לראות אם הבן הזה הוא באמת... באמת רציני. אז הוא סוחר זונה, שתלך ותכשיל את הבן הזה. בסדר? זה המשל. עכשיו בוא נבדוק את המשל. האם המלך רוצה שהבן ייקשל? לא. האם הבן רוצה להיקשל? האם הזונה רוצה שהבן ייקשל? גם לא. היא גם לא רוצה. היא לא רוצה. היא רוצה שהוא יעמוד בניסיון. היא תעשה הכל כדי שהוא ייקשל, אבל היא רוצה שהוא יצליח לא להיקשל. בסדר? אז ככה נוער הזקן אומר, זה המשל לנפש הבהמית. שכאילו באה לאתגר את האדם, אבל, אבל היא הייתה רוצה שבאמת מה? שהוא יעמוד בניסיון. אז אנחנו מוקפים, סליחה על הביטוי, במין נשים זונות כאלו, שבאים בעצם להטות אותנו מהדרך. ולהשכיח, בעיקר להשכיח מאיתנו מי אנחנו באמת. שאדם יחשוב שהמשמעות של החיים שלו היא תלויה בעניינים חומריים רק, ושאדם יחשוב שאם הוא ידבר לשון הרע זה יקדם אותו, שאדם יחשוב שאם הוא מקנה בחברו אז באמת הוא יצליח להשיג יותר הישגים, כל מיני מחשבות כאלה של זנות בהקשר הזה של, של מזינות אותנו בדברים לא טובים. איך אנחנו יכולים להתמודד? אז התמודדות אחת זה ללמוד תורה ולמוסר וזה, אבל יש עוד אפשרות מה? מדי פעם מציץ עלינו בעל הבירה. מדי פעם אנחנו מקבלים איזה הערה מהכתר, ואתם יודעים מה קורה כשמקבלים הערה מהכתר? הכל נהיה ברור בשנייה אחת. אתם מכירים חוויה כזאת? שאדם כאילו מסתפק בזה, ופתאום יש לו איזה התבהרות, והוא מבין. אמרו לי את זה כמה אנשים, ואני אמת, את חוויתי את זה בעצמי, כשאתה נמצא במקומות, או בציוני צדיקים, או ברבי שמעון בל"ג בעומר, או בכותל באיזה... יש מקומות שאתה נמצא, וכשאתה נמצא שם, אין לך ספקות. הכל ברור. כאילו, זה הערה, הכל ברור, עם ישראל בגאולה, הכל זה, זה צריך לעשות בדברים טובים ולא בדברים רעים, התורה היא נצח, הכל ברור לך, פתאום דברים שאתה כל השנה ככה מסתפק, הכל ברור. ברגעים האלו, זה אומר שהציץ עלינו הכתר. וזה הסוד של הציצית. לאפשר לעצמנו שיציצו עלינו כל מיני הערות מלמעלה. ומזה נמשך הכוח אל הציצית של שאר בני נשא להצילה מיד אישה זונה, או כמעשה שעבוד יבר על פי דרך הנעלם. כי ידוע גודל מעלת שיוויתי השם מנגדי תמיד, שזה הוכר גדול בתורה. וכל שכן שיבין האדם שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מלך גדול ונורא, ועומד עליו ורואה במעשיו, מיד יגיע אליו היראה כמובן בשולחן ערוך. הרי האדם המבין שקודש בריך הוא רואה כל מעשיו, תמיד מציץ עליו, הוא בטוח שלא ימרא את פיו, ולא יזוז מעבודתו. כי יראתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שורה עליו. ויודע שמלוא כל הארץ כבודו, ואין אתר פנו מיני, וזהו, ועשית ציץ, לשון הסתכלות. שתעשה לך מדרגת ציץ, שאדם יהיה לו מדרגה שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא מדי פעם מציץ עליו. מציץ! ספירת הכתר מדי פעם מהירה לנו, מציצה לנו בין החרקים, ואנחנו מצליחים לקלוט ממנה רשמים, ותדע ותבין שהקדוש ברוך הוא מציץ מן החרקים עליך, ואין דבר נסתר מנגד עיניו. אז האדם יהיה זהב טהור, כאילו איך הוא, זה מה שיפה בחסידות, שהם קוראים את הפסוקים תמיד בצורה קונספירטיבית. ועשית ציץ זהב טהור, ועשית תעשה את עצמך, תעשה לעצמך מדרגה. מהי המדרגה? מדרגה ציץ. תבין שהקדוש ברוך הוא מדי פעם מציץ אליך ומציץ עליך, זה כמו משחק מחבואים. הקדוש ברוך הוא מתחבא לנו, מדי פעם הוא מציץ שנראה את הכיוונים שלו. ככה שלא נחפש באפלה, מציץ ונעלם. דומה דודי לצבי. מה צבי נגלה ונכסה? הקדוש ברוך הוא נגלה ונכסה. הציץ, ראינו, זה הכיוון, הולכים. עוד פעם הוא נסתר, עוד פעם הוא מציץ. יש כאלה, משחקים מחבואים, הקדוש ברוך הוא מתחבא, טוב, יאללה, אני כוח חפש, הולכים לאכול שוארמה באיזה. והוא ממשיך להתחבא. ואין דבר נסתר מנגד עיניו. אז, אם בעשית הציץ, אז האדם יהיה מה? זהב טהור. זהב טהור, זהב העירה. אתם יודעים שזהב זה מידת העירה, למה? זהב זה קודם כל אדום, אז זה דין. דבר שני, בניגוד לכסף, שזה עולה, כף, סמך, פי, 20, 60, 80, זהב יורד, 7, 5, 2. אז כאילו הדין הולך ומצטמצם, החסד הולך... אז הזהב זה דין. אז אדם יהיה לו עירה טהורה ונקייה, בלי שום תערובת. כמו שכתוב, עירת השם טהורה. אמנם לא כל אדם יוכל לאחוז בזה. להיות כל רגע דבוק בקדוש ברוך הוא וברצון הזה, כי אם בני אליה והם המועטים. ואי אפשר תמיד להיות בדבקות הנפלא הזה, ונופל האדם במדרגתו ושוכח בו חלילה, אך כי שבע ייפול צדיק וקם. נפלנו מהמדרגה הזאת, לא נורא, קמים. עוד פעם נזכרים שהקדוש ברוך הוא מציץ עלינו. וכמובן למעלה, וחוזר ומדבק אל השם, כי אפילו הרשעים מלאים הרהורי תשובה מתחרטים, אף כי איש הישר הנופל ממדרגתו, כל עוד ועוד כלל השם, וממליך קודש בריך הוא על ידי זה במדרגות תחתונות, וזהו כבודו יברך, שנאמרתם תהיו לי ממלכת כהנים וכו'. רצה לומר, תמליכו אותי על כל דרגים כמבואר, וזהו נקרא ציצית על שם, ויקחני בציצית ראשי, כמו שאוחז בציצית ראשו, הוא מעלה וממטה למעלה. אז עכשיו זה עוד הסברות, הסבר. ציץ מציץ, אבל ציץ גם כמו ציצית ראש, ציצית ראש זה איזה מין שוונס כזה, שכשאנחנו נופלים, הקדוש ברוך הוא שולח יד ומרים אותנו. נותן לנו כוח. כמו שרבי נחמן אומר, נכון, שמי ש... למה הברסלבים גדלים גוזמבות? שולח אותם מהגיהנום, כן. אז גוזמבות עבות כאלה, כי שם לפעמים צריך לשלוח את היד עמוק. זה נכון, תוציא אותי משם. אז הקדוש ברוך הוא שולח לאדם, שולח לו רצונות. יש לפעמים, פעמים שאדם אומר, איך אני אצא? לבד אני לא יכול לצאת מזה. תעזור לי. תעזור לי. כמו 12 הצעדים, 12 הצעדים. אני אגיד, הקדוש ברוך הוא, תהיה איתי. ואז הקדוש ברוך הוא שולח יד לאדם ועוזר לו לצאת. דברים שמעצמו הוא לא הצליח, אבל רק כשהוא התפלל וביקש וזכה לאיזושהי נוכחות אלוקית, הוא הצליח. ולכן ציץ לכהן גדול. מחשבה העליונה, זכה ודבוקה בשורשה ביראת השם שעומד עליו ורואה ומציץ, נקרא ציץ. ולשאר בני האדם זה נקרא ציצית. נמשך למטה, למדרגת בחינה ציצית. רוצה לומר, לאחוז בציצית ראשם, הקדוש ברוך הוא אוחז לנו בראש, ומעלה אותנו לעלות משם ולעלות עם המדרגות שלמטה, להמליך הקדוש ברוך הוא בכל אתר. כמו שאמר הבעל שם טוב, נשמתו בגנזי מרומים, וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת. משם דייקה. מה זה משם? מקום שהוא, באיזשהו מדרגה, אם אדם, גם אדם נמצא במקום הכי נמוך, אבל הוא מבקש משם את הקדוש ברוך הוא, ימצא אותו. הקדוש ברוך הוא ימצא לו. זה גם מדרגת הציץ, שמשתלשלת לציצית. אז הציץ, יש כאילו ציץ של הכהן הגדול שזה למעלה, זה להיות כל מן דבוק וכל הזמן זה, אבל אנחנו לא תמיד שם, אז אצלנו זה ציצית שהיא משתלשלת למטה, אבל מהציצית הזה, יכול הקדוש ברוך הוא לתפוס אותנו, ואופ, להרים אותנו למעלה, יש במה להחזיק, יש במה לאחוז, כן? ונמשך למטה למדרגת בחינת ציצית, רוצה לומר לאחוז בציצית ראשם, לעלות וכולם, כמו שאמרנו, הבעל שם טוב, ביקשתם משם, משם דייקה במקום שהוא באיזושהי מדרגה שיהיה, משם תמצא את השם אלוהיך, ויוכל להידבק בהשם. ולכן אמרו חז"ל שבציץ היה כתוב קודש להשם בשני שיטין. ואמר רבי יושב בן לוי, אני ראיתי ברומי, וכתוב קודש להשם בשיטה אחת. אתם מבינים? המחלוקת בגמרא, הציץ היה מין חצי עיגול כזה, מזהב, עם כזה כתר. והיה כתוב עליו קודש להשם. איך היה כתוב? דעה אחת בגמרא אומרת היה כתוב קודש, ולמטה היה כתוב להשם. דעה שנייה אומרת, כתוב בשורה אחת. אגב, במכון המקדש, בגלל זה הם עשו שני ציץ. אחד לשתי ואחד... מחלוקת משונה. מה יסוד המחלוקת הזאת? אז הוא אומר, ודאי לא ייתכן שהברייתא יחלוק על האמת, אך שניהם אמת. אומר אמר חדא, אומר אמר חדא ולא פליגי. כי האדם אשר נפל למדרגות תחתונים, ואחר כך שב אל השם, הוא נרמז קודש להשם בשני שיטין. כן? הוא נפל למדרגתו, והקדוש ברוך הוא העלה אותו. אך אמת, אמת כי קודש להשם, נכון? אך בשני שיטים היה. כי בתחילה היה הקודש למטה, ובתחילה הוא נפל, והקדוש ברוך הוא העלה אותו. אחר כך העלה הוא למעלה להשם, ולכן אמרו קודש להשם. ולכן אמרו קודש למד למטה. כן, קודש להשם, הלמד היא למטה, כי סוד למד מורה על זה. למד, כן, שהוא נופל. ודאי חכימה. ולכן אמר רבי יהושע, אני ראיתי ברומי, רצה לומר, אותם שמבני עלייה ברום המעלות, במחשבה העליונה, אינו זאת מדבקות השם, כתוב בקודש להשם בשיטה אחת. שלא היה הקודש למטה, רק דבוק תמיד להשם באמת, ועלתה לו. כן, אז בואו נסכם, מה ראינו? קודם כל ראינו בהתחלה, עד כאן, שכל הבגדים של הכהן הגדול מבטאים תכונות. יש תכונות של הכהן הגדול, אנחנו לוקחים וממרקרים את התכונות האלה, מדגישים אותם. כן, את כל אהבת ישראל שלו, ובתוך כל הבגדים יש את הציץ. והציץ רומז לנו על אפשרות להיות פתוח לכך שהקדוש ברוך הוא יציץ עלינו, על האלמודה, על ספירת הכתר, שנמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו מודעים לזה שמדי פעם הקדוש ברוך הוא מציץ עלינו. והדבר הזה הוא אפשרי. אלא מה? להיות במצב שאדם כל הזמן דבוק, וכל הזמן קודש להשם, וכל הזמן, זה ודאי מדרגת מעלה. אז הציץ מתאבא ומשתלשל לציצית. והציצית עושה בדיוק את אותם פעולות. א', היא מזכירה לנו את התכלית. היא מזכירה לנו את הייעוד, היא מזכירה לנו שאנחנו קודש להשם, ציצית תחלת, שוב פעם, תחלת דומה ליער, ים דומה לרקיע, הרקיע דומה לכיסא הכבוד. והציצית גם מאפשרת לקדוש ברוך הוא למשוך אותנו אליו כשאנחנו נופלים. הוא מציץ עלינו ומושך אותנו אליו. אז זה בגד מאוד מאוד מיוחד. למה ספירת הכתר היא כל כך חשובה? בגלל ששאר הספירות אפשר לקלקל אותן. אפשר לחסום אותם אולי, אפשר שהם לא יאירו מספיק. בספירת הכתר אי אפשר לגעת בה, היא קודש קודשים. מספירת הכתר נובעת נקודת המסירות נפש הכי עמוקה של היהודי. אומרים שלכתר יש שלושה ראשים, אמונה, תענוג ורצון. נקודת האמונה הכי הכי פנימית, נקודת הרצון הכי הכי פנימית, נקודת התענוג הכי הכי פנימית של יהודי, זה מספירת הכתר וזה לא משתנה. אתה יכול לראות יהודים מוסרים את הנפש, מוסרים את הנפש על אמונתם. יש להם את התענוג הכי פנימי והכי עמוק מלעזור למישהו אחר. זה מגיע מהכתר. ולכן מודעות לזה שכל יהודי שאתה רואה ברחוב, לא משנה איך הוא נראה, תסתכל לו מעל הראש, יש שם כתר שכינה. שאי אפשר לטמא אותו, ואי אפשר להסתיר אותו, ואי אפשר לה... הוא שם. נותנת לנו איזושהי איכות חיים אחרת לגמרי, וכמובן גם שאדם מודע לזה בעצמו, שכמו שיש לי תת מודע, וכדאי להיות מודעים זה שיש לנו תת מודע, ולא כל הדברים שאנחנו עושים זה בגלל איזשהו שכל, חלק מהדברים זה התת מודע מנהל אותנו, יש לנו גם על מודע. יש לנו גם איזה, הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו, איזה מלאך מעלינו, ומדי פעם זורק לנו איזה כל מיני הערות, וצריך להיות קשוב ולקלוט אותם. וכמו בהרבה דברים, שלפעמים אמיתות גדולות מתגלגלות בכל מיני סיפורי ילדים, וכל מיני מעשיות כאלה ואחרות, גם של חול וגם של קודש. רבי נחמן אמר שהרבה מאוד מהסיפורי חול של הגויים, יש שם אמיתות גדולות שהתלבשו והסתתרו. אז לדעתי כל השיעור שלנו נמצא מקופל בתוך שיר שנקרא משחק לפורים, שכתב לוין קיפניס. לוין קיפניס זה בעצם המשורר הילדים הגדול, חלק גדול משירי גני הילדים, זה הוא כתב בתחילת המאה הקודמת. והנה כאן כל מיני בתים. 1, 2, 3. כל נגיד 1, 2, 3, מה אפשר להגיד? אתם מכירים את השיר הזה, כן? 1, 2, 3, אני... חבר'ה, זה קצת לפורים, קצת צחוקים, אל ת... זה... כבדים אתם. מותר, אדר, אז אפשר גם ללמוד את זה בעיון. את ה... מה, אופיר? זורם, נכון? אל תהיו כבדים, אל תהיו דוסים. אז 1, 2, 3, נכון? 1, 2, 3, אפשר לקרוא, במקום להגיד 1, 2, 3, אפשר להגיד חוכמה בינה דעת. חוכמה בינה דעת, אני החש וראש. מה זה החש וראש? אומרים, חש בראשו. אני מרגיש שיש לי משהו מעל הראש. זה לא רק חוכמה בינה דעת. יש לי איזה, אני מרגיש פה, יש לי איזה תחושה מסוימת שמשהו מלווה אותי מלמעלה. אני לא יודע להסביר אותו, אני לא יודע לתאר אותו, אני לא יודע לקמת אותו, אבל אני מרגיש שהוא, אני חש אותו. שרבית זהב לי ביד, זה, זה, זה הבחירה. שרבית זהב לי ביד, זה הבחירה, זה גם רומז לזין תחתונות, זהב, שרבית, כאילו מה שאני בוחר. אבל אז, פתאום, היהודי הזה, הילד הזה, בא אומר, וכתר על הראש. עכשיו אני מבין שיש לי גם כתר על הראש. שמה תגידו, טוב, זה איזה צדיק אחד, אחשוורוש, אח של ראש. וואו, הצדיק הוא אח של הקדוש ברוך הוא, אח של הראש. אז הוא מרגיש כתר על הראש. חלילה מלומר כן, אומר המשורר. אלא אומר הפזמון, לכולנו, לכולנו, כתר על הראש. כל אחד מאיתנו הוא אחשוורוש. לכל אחד מאיתנו יש את האפשרות לחוש את הראש ואת מה שנמצא מעל הראש ולהתוודע לספירת הכתר בחינת ציץ. אגב, כתוב שהחשוורוש לבש את הציץ. המדרש אומר שהחשוורוש יצא בבגדי מלכות, הוא לקח את הציץ ולבש אותו. אז כולנו יש לנו כתר על הראש. כן? אם כבר התחלנו, אז אני אגיד לכם גם את הבית הנוסף. אני מלכת אסתר ועל ראשי עזר. יודעים אתם מי דודים מרדכי היהודי. אז כבר נדבר גם על זה. אני מלכת אסתר, אנחנו מלכי האסתר. מלכי האסתר, אנחנו יודעים להסתתר, והקדוש ברוך הוא נסתתר מאיתנו. ועל ראשי זר. במקום כתר, זר. זר זה זר. יש כאילו, מעל הראש יש איזה חציצה, אני לא מצליח לפגוש את הקדוש ברוך הוא. יודעים אתם מי דודי? אני לדודי ודודי לי, מרדכי היהודי. יש לנו דוד אוהב בשמיים. גם אם זה נראה מנותק ומרוחק, יש לנו דוד אוהב בשמיים. בסדר? כמובן, הבית השלישי, אני ומרדכי. ותחלת בגדיי, אוזני המן ורעשנים הבאתי לילדיי. בסוף כל אחד מאיתנו הוא מרדכי, והוא נהיה מלא בתחלת, מלא בתכלית, הוא מצליח לנצח את הרוע, את אוזני המן, מביא את זה דווקא לילדים, לבחינת התמימות, הכי הכי פשוטה, מנצחת את העמלק, עמלק זה ספק, עמלק זה ליצנות, עמלק זה הצלנות, עמלק בגימטריה עצלן, עמלק בגימטריה דולר, עמלק בגימטריה מס הכנסה. באמת, תבדקו. ככה הוא מדר שני. אז מה שאתה מסע, הם יודעים שכל שנה בפורים כולם, כל הדר שנים מסתלבטים עליהם. אבל הם עושים עבודה חשובה. אז אתה בודק, אה? אתה סופר, אני רואה. אבל תבדוק שזה יוצא. אז 240, 240, המלאק זה 240 וכל הדולר 240, השכסה 240. אז מרדכי מביא את האוזני המן לילדים, התמימות הילדותית אוכלת את המלאק, ויש עוד בית אחד שנשאיר אותו לשיעור אחר. אבל לגבי העניין שלנו, לכולנו, לכולנו, כתר על הראש. כל אחד מאיתנו הוא אחשוורוש. כל אחד מאיתנו יכול לחוש את הציץ, המציץ עליו את ההערות האלוקיות ולקלוט אותם, ואז יש איזו התבהרות ויש איזו ברירות, וזה נותן המון המון כוח ללכת עד התחנה הבאה. כמו אליהו הנביא שאכל עוגה והלך 40 יום, או כמו אדם שהולך בחשיכה פתאום מבריק לו איזה ברק, ואז הוא בבת אחת הוא מבין את כל הקונסטלציה והוא יכול ללכת עוד מרחק בתוך החשיכה. ככה גם אנחנו כשאנחנו פתוחים לאפשרות של הציץ שמתאבה ויורדת עד לציצית, וכמובן גם הציץ וגם הציצית מצוידים בפתיל תכלת הכי טוב לפי שיטת הרמב״ם, אבל כל שיטה מקובלת. ברוכים תהיו!